שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבאמת בזכותם השיעור הזה עולה לאוויר. זה יהיה טיפה ארוך, אבל זה חשוב, תהיו איתי. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, הרב מרדכי אהרון ברבי שלום רוזנבלט, זכרונו לברכה. הרב מרדכי היה איש חזון ומעש, הוא עסק אחרי המלחמה עם חבריו לארגון שארית הפליטה, הוא חיפש ילדים במנזרים ברחבי אירופה והביא אותם ארצה. אחרי שהוא עלה לארץ הוא עסק בצורכי ציבור באמונה ועסק ככל יכולתו לבנות את העם ואת הארץ. נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו. השיעור היום גם מוקדש לעילוי נשמת הנערה היקרה והאהובה, אחיינית של כמה מהלומדים מהקבוצה, שחר בת מוריה ורועי, זיכרונה לברכה, שהיום מלאו 11 חודשים לפטירתה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת הרב אברהם בנחמיה וגיטל צוקרמן, זכר צדיק לברכה. הרב צוקרמן הקים את ישיבת בני עקיבא הראשונה בכפר הרועה, יחד עם הרב משה צבינריה, זכר צדיק לברכה. בהמשך השנים הוא גם כיהן כיושב ראש ישיבות בני עקיבא בישראל. תן נשמתו צרורה בצרור החיים. ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף כף א' במסכת מועד קטן. נתחיל שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים חמש שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני אבלות, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על המקור לזה שצריך לעשות קריאה כשהוא עומד. בחלק השני נדבר על דברים שאסורים בשיבה ונתמקד בלימוד תורה. בחלק השלישי נראה דברים שאסורים בשיבה, אבל לא כל השיבה. אז החלק הראשון זה לגבי שצריך לקרוע בעמידה. למדנו אתמול בסוף השיעור שהמיימר קרא בהתחלה בטעות בישיבה, וכיוון שלא יוצאים מדי חובה בישיבה, אז הוא נעמד וקרא עוד פעם. ועכשיו נראה מה המקור לזה. והגמרא מביאה שני מקורות, מקור אחד מאיוב, מקור שני מדוד. באיוב כתוב ויקום איוב ויקרא את מעילו, רואים שהוא עמד. בדוד כתוב ויקום המלך ויקרא את בגדיו. אלה המקורות, ולגבי שני המקורות הגמרא מנסה לדחות. הגמרא עושה את זה על כל מקור בנפרד, אנחנו כאן נחבר את התחיות ביחד. ובסך הכל יש לנו שני סוגים של תחיות. תחייה ראשונה שואלת הגמרא, מה זה שכתוב ויקום? זה אומר שהוא באמת קם? הרי גם בחליצה כתוב ועמד ואמר לו חפצתי לקחתה, שם ודאי שלא צריך באמת לעמוד, אפשר לעשות חליצה גם בישיבה, אלא הביטוי עמידה זה לאו דווקא שהוא באמת עומד, אלא זה כמו להגיד שהוא הולך לעשות משהו, אני עומד עכשיו להעביר שיעור, זה לא אומר שאני באמת עומד על הרגליים, אני יכול להעביר את השיעור בישיבה, אז לכאורה אותו דבר גם לגבי קימה. דוחה הגמרא, צריך להבדיל בין ביטוי בלשון עבר ללשון עתיד. שם כתוב ועמד. עמד זה לשון עבר. כשזה בלשון עבר, באמת הכוונה היא כסוג של סתם ביטוי, דיברה תורה כלשון בני אדם, זה לא אומר שבאמת צריך לעמוד. לעומת זאת אצלנו שכתוב ויקום, יקום זה לשון עתיד, יקום, אמנם הוו הופכת את זה לעבר, אבל המילה עצמו יקום זה עתיד, וכשזה עתיד, הגמרא מבינה שיש פה בעצם שני פעלים, ויקום ויקרא, ובאמת הוא עשה את שני הדברים, הוא גם קם וגם קרא, ולכן כן אפשר להבין מכאן שהוא באמת עמד, וזה לא סתם ביטוי של דיברת תורה כלשון בני אדם, זה לגבי התחייה הראשונה, תרצנו אותה, התנך באמת מתכוון שגם איוב וגם דוד קמו. תחייה שנייה שואלת הגמרא, אוקיי, אז באמת גם איוב וגם דוד קמו, אבל מי אמר שהם היו חייבים לקום? אולי הם פשוט עשו את זה מעצמם, אבל באמת יכלו לעשות את זה גם בישיבה. הרי בשניהם יש עוד פעולות שהם עשו, שאותם הם לא היו חייבים לעשות. באיוב כתוב שהוא גם גזז את ראשו, שאת זה אבל לא צריך לעשות, ובדוד כתוב שהוא שכב על הארץ, שגם את זה לא צריך לעשות, אלא צריך לקפות את המיטה ולשכב עליה. אז הנה תורה שהם עשו דברים נוספים. אז אולי גם הקימה הייתה דבר נוסף שהם עשו, אבל לא חייבים. זו התחייה השנייה, ולגבי המקור של איוב, הגמרא באמת מקבלת את התחייה הזאת, שבאמת אנחנו רואים שאיוב עשה דברים נוספים, אבל לגבי דוד, הגמרא לא מקבלת את זה, כי אומרת, דוד לא עשה דברים נוספים, כי כשכתוב אצלו וישכב ארצה, אפשר לומר שהכוונה היא שהוא עשה את מה שצריך לעשות, שהוא קפה את המיטה ושכב אליה, שזה כאין לשכב על הארץ, לא ממש על הארץ, וממילא אתה לא רואה שדוד עשה דברים נוספים, ולכן אצל דוד, כשכתוב שהוא קם, כנראה שחייבים לקום, אז מכאן המקור מדוד, שאת הקריאה עושים בקימה, ועד כאן החלק הראשון, המקור לקריאה בעמידה. החלק השני, בשליש העליון של עמוד א', זה ברייתא, שפשוט מסכמת את הדברים שאסור לעשות בשיבה, היא לא אומרת את כל הדברים, אבל הרבה מהם, וזה א', מלאכה, ב', הדברים שאסורים גם בתשעה באב, כלומר, רחיצה, סיכה, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל, וג', לימוד תורה. זה מה שכתוב בברייתא. בסוגריים נוסיף שיש עוד דברים שלמדנו במהלך המסכת, וזה שהאבל צריך עטיפת הראש וכפיית המיטה, וגם אסור לו גילוח, כיבוס, גיהוץ, אסור לומר שלום, נדבר על זה גם בהמשך הדף, אסור לצאת מהבית, אסור חתונות, שמחות, אסור להניח תפילין, שגם על זה נדבר בהמשך הדף. עד כאן באופן כללי האיסורים של האבל בשבעה. עכשיו הברייתא נכנסת יותר בזום לתוך איסור לימוד תורה, והיא מפרטת שני דברים. א', היא מפרטת איזה סוגים של לימוד אסורים, וזה ללמוד תורה נביאים כתובים, משנה, מדרש, הלכות, תלמוד ואגדות. ב', היא נותנת כולה, וזה אם יש רב שהרבים צריכים לו, יש לזה שהוא שיעור קבוע, אומרת הברייתא, אינו נמנע, הוא יכול ללכת ללמד, והגמרא באמת מספרת על רבי יוסי, שכשהוא ישב שבעה על הבן שלו, הוא הלך ולימד. זה בברייתא, בגמרא יש לזה הגבלה קטנה, ולפני הגבלה נזכיר שבזמנם, כשרב היה מגיע לתת שיעור, הוא לא היה אומר את השיעור לכולם בכל, אלא היה לו מישהו לידו שנקרא מתורגמן, כשמתורגמן כאן, הכוונה היא לא שהוא מתרגם בין שפה אחת לשפה אחרת, אלא פשוט הוא משמש כסוג של רמקול, כלומר הרב אומר לו את השיעור בשקט, והוא אומר את זה בכל לכולם, אז אומר רב לרבה ברבר חנה, שכשאבל הולך להעביר שיעור, צריך לעשות בזה שינוי, שהרב לא ילחוש ישירות למתורגמן, אלא יש שם עוד מישהו באמצע, הרב יגיד לו את השיעור, הוא יגיד למתורגמן, מתורגמן יאמר לכולם, וגמרא מספרת שככה באמת רבי יהודה בר אילאי עשה, הוא לחש לרבי חנן בן עקביה, שהוא לחש למתורגמן, זה השינוי שצריך לעשות כשהרב בא להעביר שיעור כשהוא באבלות, וזה היה החלק השני של השיעור. החלק השלישי זה על עוד איסורים שיש בשבעה, רק שהפעם זה לא איסורים שיש אותם לכל ימי השבעה, אלא רק לימים הראשונים, כי כמו שכבר למדנו כמה פעמים, לא כל ימי השבעה הם באותה דרגה, היום הראשון לפי חלק מהמפרשים הוא דאורייתא, השאר לא, גם ראינו אתמול ושלשום שיש דעות שיש מעמד מיוחד לשלושת הימים הראשונים, אז עכשיו אנחנו ממשיכים את אותה מגמה, וכאמור אנחנו מחלקים את זה לשני סעיפים. אז הסעיף הראשון זה לגבי האיסור להניח תפילין. למדנו כבר שאבל לא מניח תפילין, אבל עכשיו נראה שזה לא בכל השבעה, אלא רק בימים הראשונים. באיזה ימים? אז רבי אליעזר אומר שהוא לא מניח רק ביום הראשון והשני, אבל מהשלישי הוא מניח. רבי יהושע מחמיר יותר מבחינת דיני תפילין, והוא אומר הוא מניח גם בשני. כלומר, רק בראשון הוא לא מניח, מהשני והלאה הוא מניח. אז שוב, לפי רבי אליעזר, ראשון שני הוא לא מניח, מהשלישי הוא מניח, לפי רבי יהושע מחמירים ורק ראשון הוא לא מניח ומה שני הוא מניח. זו המחלוקת, והגמרא מבינה שמה שעומד מאחורי המחלוקת זה כמה ימים הם בעצם עיקר האבלות, ואז בימים האלו הוא לא מניח. לפי רבי אליעזר זה יומיים, כמו שכתוב, ויתמו ימי בכי אבל משה, ימי זה לשון רבים, מיעוט רבים זה שניים, לעומת זאת רבי יהושע אומר שהיום הראשון הוא היום העיקרי, כמו שכתוב, והפכתי חגיכם לאבל וכולי, ואחריתה כיום מר. יום אחד זה עיקר האבלות, אחרי זה הוא כבר מניח. אלה המקורות, והגמרא גם מסבירה מה כל אחד יעשה עם המקור של השני, אז לגבי ימי, רבי יהושע אומר, זה היה דווקא במשה, שהוא חשוב, אבל אדם רגיל, עיקר האבלות זה רק יום אחד בלבד, ולהפך, לגבי המקור של כיום מר, רבי אליעזר יאמר, נכון, היום הראשון הוא הכי עצוב, אבל זה לא אומר שזה כל עיקר האבלות. עיקר האבלות זה יומיים. עד כאן המחלוקת ממתי הוא מתחיל להניח. שוב, שרבי אליעזר מקל על הלכות תפילין, והוא מתחיל רק מהיום השלישי, רבי יהושע מחמיר, והוא מתחיל מהיום השני. במקביל לזה, הברייתא מביאה עוד מחלוקת ביניהם, וזה מה קורה בימים שבהם הוא כבר כן אמור להתחיל להניח, והוא באמת הניח, ותזכרו שבימיהם זה לא היה רק בזמן התפילה, זה כל הזמן, אז הוא יושב שבעה עם תפילין עליו, ואז נכנס מישהו לנחם שעוד לא היה בניחום אבלים, ואותו אדם לא יודע איזה יום היום, אז הוא יראה אותו עם תפילין ויחשוב שהוא מניח ביום הראשון או השני, האם אומרים לאבל, תחלוץ מרת תפילין, וכאן החומרה והכולה מתחלפים. כלומר, רבי אליעזר שמקודם הקל בהלכות תפילין וחיכה עד היום השלישי, כאן הוא דווקא מחמיר ואומר לא לחלוץ. לעומת זאת רבי יהושע שמקודם החמיר והתחיל כבר מהיום השני, כאן הוא זה שמקל ואומר לחלוץ. זו המחלוקת השנייה, ושוב לסיכום, יש לנו כאן שתי מחלוקות. א', ממתי הוא מתחיל להניח, רבי אליעזר מקל ואומר מהיום השלישי, רבי יהושע מחמיר מהיום השני, וב', האם הוא צריך לחלוץ כשנכנס מישהו חדש, כאן רבי אליעזר מחמיר ואומר שהוא לא חולץ, רבי יהושע מקל ואומר שחולץ. אלה שתי המחלוקות, ועכשיו להלכה, ונראה לגבי זה שתי נקודות. נקודה אחת, גם רבה וגם אולה פוסקים לחומרה לגבי תפילין בשתי המחלוקות. כלומר, מצד אחד לחומרה כמו רבי יהושע, שהוא מתחיל להניח כבר ביום השני, ולא רק בשלישי, מצד שני כמו רבי אליעזר שהוא מחמיר שמישהו חדש נכנס, אז הוא לא חולץ את התפילין. זה הפסק גם של רבה וגם של אולה, ועכשיו נראה לגבי זה שתי הערות, ובזה נסיים את הסעיף הזה לגבי תפילין. הערה אחת, למרות שרבה ואולה הסכימו באופן כללי שהלכה בשתי המחלוקות לחומרה, יש בכל זאת ביניהם מחלוקת מעניינת לגבי היום השני, שאומר אולה, למרות שהחמרתי בשתי המחלוקות ומתחילים כבר מהיום השני וגם לא חולצים, בכל זאת, אם ייכנס מישהו ביום השני, אז כן חולצים. ולמה? כי ממה נפשך? כי במצב כזה, בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע הוא אמור להיות כרגע בלי תפילין. כי הרי לפי רבי אליעזר בכלל לא אמורים להניח ביום השני, ולפי רבי יהושע שאמורים להניח, אם נכנס מישהו חדש אמורים להוריד. אז יוצא שלפי שניהם, במצב כזה, ביום השני ורק ביום השני, הוא יוריד את התפילין. זה אולה. רב לעומת זאת אומר לו, גם ביום השני הוא לא מוריד את התפילין, זו הערה אחת לגבי לחלוץ את התפילין ביום השני. הערה שנייה, אמרנו שגם רב הפוסק כמו רבי יהושע שמתחילים כבר מהיום השני, על זה הגמרא שואלת, הרי אותו רב הפסק אתמול בדווקף עמוד א', כמו רבי ליעזר וכמו בית שמי, שבשביל שהחג יבטל את השיבה, צריך שהאבל יישב מינימום של 3 ימים, רק אז החג יכול לבטל. עכשיו, לכאורה מזה עולה ששלושה ימים זה בעצם הזמן העיקרי של האבלות. אז איך כאן הוא אומר שזה רק יום אחד ואחרי זה כבר מתחילים להניח תפילין? זו השאלה, והגמרא כאן בעצם קושרת בין הנושא שלנו, של תפילין, לבין הנושא שראינו שם, אבל תוכה הגמרא, זה לא נכון. אין תלות בין שני הנושאים. ובאמת יש כמה שלבים בשיבה. יש את היום הראשון, שזה כנראה החלק הכי מרכזי באבלות, ולגבי מצוות, שאנחנו לא רוצים שהוא לא ישים תפילין עכשיו שבוע שלם, אז מסתפקים ביום הראשון שהוא לא שם. אחרי זה יש את השלב של 3 ימים, שבלי זה זה לא נחשב שבעה ואי אפשר לבטל את השיבה. ואחרי זה יש את שאר הימים. כלומר, אל תשווה בין שתי הסוגיות. לגבי מצווה, מצוות תפילין, מספיק יום אחד. לגבי השאר, יש הגדרות אחרות. זו הייתה הערה השנייה. ועד כאן, הסעיף הראשון בחלק הזה. לגבי תפילין, ראינו מחלוקת האם פטורים רק ביום הראשון או גם בשני, ולהלכה פטורים רק ביום הראשון. הסעיף השני בחלק הזה זה עוד 3 הלכות, שגם הם לא עושים אותם כל השיבה, אבל הפעם זה לא רק ביום הראשון והשני, אלא בכל 3 הימים הראשונים, וכמו שהרגע אמרנו, לא צריך לתלות את זה במחלוקת רבי אליעזר ובית שמאי מול רבנן ובית הלל, אלא מן הסתם גם רבנן ובית הלל יסכימו למה שעכשיו נראה, שוב, עוד 3 איסורים שאסורים בהם רק ב3 הימים הראשונים. אז איסור ראשון זה איסור מלאכה, רק שימו לב שהתוספות מדגיש שהכוונה היא רק לעני המתפרנס מן הצדקה, שהוא אסור רק 3 ימים ואחרי זה יכול ללכת לעבוד, אבל אדם רגיל הוא אסור כל השבוע, כמו שגם הזכרנו אתמול. איסור שני זה שאם לאבל יש עוד מישהו שיושב שיבה והאבל רוצה ללכת לבקר אותו, אז ב3 הימים הראשונים הוא לא יוצא, אחרי זה מותר, וגם אז כשהוא הולך הוא לא יושב בצד של המנחמים אלא בצד של המתנחמים. ואיסור שלישי זה לגבי שאלת שלום, שלגבי זה יש לנו דיון קצר בגמרא. וזה שבהתחלה הגמרא מביאה את הברייתא, שאומרת שיש 2 שלבים. שלב ראשון זה 3 הימים הראשונים, שאסור לאבל גם לשאול בשלום אחרים, וגם להשיב אם שאלו אותו. אחר כך שלב שני עד סוף השיבה, זה שעדיין אסור לו לשאול, אבל אם שאלו אותו, מותר לו להשיב. וזהו, אחרי השיבה הכל מותר, הוא שואל ומשיב כדרכו. זה מה שכתוב בברייתא, אבל הגמרא מקשה על זה 2 קושיות, ובעקבות הקושייה השנייה נוסיף כאן עוד שלב. מה הקושיות? אז קושייה הראשונה זה מברייתא שמתארת את ההלוויה של הבן או הבנים של רבי עקיבא, אז בסוף ההלוויה רבי עקיבא נעמד לפני כולם, מברך אותם ואומר להם לכו לבתיכם לשלום. אז הנה תורה שאפילו בהלוויה עצמה ביום הראשון הוא ברך אנשים לשלום. זו הקושייה הראשונה, אבל עונה הגמרא, זו לא קושייה, שם מדובר בכבוד הרבים שבאו להלוויה, שם מותר, מה שאסור זה 1 על 1. אז עם הקושייה הראשונה הסתדרנו, אבל יש עוד קושייה באמצע עמוד ב', ורמינו, והפעם זו קושייה מאחרי השיבה. וזה מברייתא שאומרת שבכל 30, לא רק בשיבה, אסור לשאול בשלמה, והגמרא מניחה שאם אסור לשאול בשלמה, בטח שגם אסור לו לשאול ואסור לו להשיב, וזה אמרנו בברייתא הראשונה שאחרי השיבה הכל נגמר ומותר לו לשאול ולהשיב כדרכו. עונה הגמרא, בקושייה הנחת שאם אסור לאחרים לשאול בשלמה, אז כל שכן שגם הוא אסור לו לשאול בשלום אחרים. אבל עכשיו בתשובה אומרת הגמרא, ההנחה הזאת לא נכונה, כלומר שאחרים ישאלו בשלמה זה דווקא יותר חמור משהוא ישאל או ישיב לאחרים, כי הרי כשהוא שואל, הוא שואל אנשים שהם בסדר, הם לא אבלים, הם באמת בשלום, אבל כששואלים אותו, הרי הוא לא בשלום, לכן זה יותר חמור, ולכן באמת הגיוני שיהיה שלב שהוא כבר יכול לשאול בשלום אחרים, אבל הם עדיין לא יכולים לשאול בשלמו, זה לא קשה. ולפי זה יוצא שאין רק 2 שלבים באיסור הזה, אלא יש 3 שלבים. כלומר, שלב ראשון ב3 הימים הראשונים, הוא אסור לו לשאול אחרים, אסור לאחרים לשאול בשלמו, ואם שאלו אותו, גם אסור לו להשיב. 3 הדברים. שוב, הוא לא שואל, לא שואלים אותו, והוא גם לא משיב. זה שלב ראשון. שלב שני, עד סוף השיבה, כאן יש דבר אחד שהפך להיות מותר, וזה שהוא יכול להשיב. כלומר, עדיין הוא לא שואל אחרים, ועדיין לא אמורים לשאול אותו, אבל אם שאלו, הוא משיב. שלב שלישי, מהשיבה עד ה-30, יש עוד דבר שמותר, וזה שעכשיו גם מותר לו לשאול אחרים. מה שעדיין אסור, זה שאסור לשאול אותו. כלומר, הוא גם שואל אחרים. אם שאלו אותו, מותר לו להשיב, אבל אסור לשאול אותו. אלה 3 השלבים לגבי איסור שאלת שלום, ובזה בעצם סיימנו את העיקר, היינו 3 השלבים של האיסור. בסוגריים, נעיר כאן עוד 3 הערות, ובזה באמת נסיים. הערה אחת שבעצם כבר הסברנו את זה תוך כדי, זה ששואלת הגמרא לגבי 2 השלבים האחרונים, רגע, הרי אם מותר לו להשיב, זה אומר ששאלו אותו, אותו, זה אומר שגם מותר לשאול אותו. אז איך אתה אומר שאסור לשאול אותו, אבל מותר לו להשיב? מסבירה הגמרא, זה פשוט. אסור לשאול אותו, אבל אם מישהו לא יודע שהוא אבל ובכל זאת שאל, אז מותר לו להשיב. וזה בניגוד לשלב הראשון, ששם גם אם שאלו אותו, אסור לו להשיב, אלא הוא צריך להסביר לשואל שהוא אבל כרגע והוא לא יכול להשיב. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, הגמרא מקשה ורמינו, לגבי הברייתא האחרונה שראינו, יש עוד ברייתא שאומרת ממש אותו דבר, רק שבמקום לומר שלא שואלים בשלמו עד 30 יום, היא אומרת את זה עד 12 חודש. אז איך שתי הברייתות מסתדרות? עונה הגמרא, בשאר קרובים זה עד 30 יום, באביו ואימו זה עד 12 חודש. זאת הערה שנייה. הערה שלישית זה לגבי ניחום אבלים. אנחנו רגילים שניחום אבלים זה בשבעה, אבל האמת היא שגם אחרי השבעה, אם אדם פוגש אבל, הוא עדיין יכול לנחם אותו. אבל עד מתי? אומרות הברייתות, רק עד סוף השלב השלישי. כלומר, עד סוף הזמן שבו עדיין אסור לשאול בשלמו, זה הזמן של התנחומים. אחרי זה כבר מותר לשאול בשלמו, נגמרה האבלות וכבר לא מנחמים. ורבי מאיר בברייתא השנייה ממשיל את זה לאדם שנשברה לו הרגל וכבר התרפאה, ובא רופא ואומר, בוא נשבור לך אותה עוד פעם וירפא אותה. כלומר, הוא כבר סיים עם האבלות, אל תזכיר לו דברים קשים. זה בשתי הברייתות, אבל בכל זאת יש הבדל ביניהם, וזה שבברייתא השנייה כתוב שאומנם לא ממש מנחם אותו, אבל עדיין גם אחרי הזמן הזה הוא יכול לנחם אותו מהצד. כלומר, לא להתחיל לחפור לו, אבל לומר בקצרה, תנוחמו. לעומת זאת, בברייתא הראשונה פשוט כתוב שהוא לא מדבר תנחומים, ולא כתוב שיכול לנחם מהצד. אז לכאורה זה סתירה, עונה הגמרא, זה לא סתירה. גם בברייתא הראשונה התכוונה לזה, הוא לא מנחם אותו כמו שמנחמים בדרך כלל, אבל הוא כן יכול לנחם בקצרה. וזו הייתה הערה השלישית, ועד כאן הסעיף השני של החלק השלישי של השיעור. ראינו בחלק הזה ארבעה איסורים שלא נוהגים כל השבעה. איסור אחד זה תפילין, שנוהג או ביום הראשון או גם בשני, ועוד שלושה איסורים שנוהגים רק בשלושת הימים הראשונים, וזה איסור מלאכה לעניים, מי שלא עני זה כל השבעה, והאיסור לאבל ללכת לבית אבל אחר, ולגבי שאלת שלום, שבשלושת הימים הראשונים הוא גם לא משיב, אחרי זה הוא גם יכול להשיב אם שאלו אותו, אבל לא אמורים לשאול אותו, אחרי השלושים או אחרי השנה, אז כבר מותר לשאול אותו. ובזה הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב', עד כאן החלק השלישי, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו מקורות לזה שצריך לקרוא בעמידה. מקור אחד זה מאיוב ויקום איוב ויקרא, מקור שני מדוד ויקום המלך ויקרא. את המקור הראשון דחינו כי אולי איוב עשה את זה מעצמו ולא כחייבים, עובדה שהוא גם גזז את שערות ראשו ולא חייבים. אבל את המקור השני לא דחינו כי אמרנו שדוד לא הוסיף דברים מעצמו. זה שכתוב שהוא שכב ארצה, הכוונה היא רק שהוא קפא את המיטה, זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו ברייתא עם חלק מהאיסורים שיש בשבעה, וזה איסור מלאכה, רחיצה, סיכה, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל ולימוד תורה, והברייתא פירטה איזה סוגי לימוד אסורים, אבל אם הרבים צריכים לו, אז הוא כן הולך ללמד את השיעור, אבל הוא לא יאמר את השיעור ישירות למורה, כלומר למתורגמן, אלא לאדם נוסף שהוא יעביר את זה למתורגמן, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו איסורים שלא חלים כל השבעה, אחד מהם זה איסור תפילין, שלרבי אליעזר חל ביום הראשון והשני, ולרבי יהושע רק ביום הראשון, ואחרי זה מהיום השני והלאה מניחים תפילין. מחלוקת נוספת, בימים שבהם כן מניחים, אם הגיע מישהו חדש, אז הדעות מתהפכות, רבי אליעזר מחמיר על התפילין ואומר לא לחלוץ, אבל רבי יהושע מקל על התפילין ואומר לחלוץ. להלכה, גם רבא וגם אולה פסקו לחומרה בשתי המחלקות, כלומר מצד אחד כרבי יהושע שמניחים כבר מהיום השני, מצד שני כרבי אליעזר שלא חולצים כשמגיע אדם חדש. אם הגיע אדם חדש ביום השני, אז אולה כן מקל, ממה נפשך, אבל רבא מחמיר גם בזה. לסיום אמרנו שזה לא תלוי במחלוקת שראינו אתמול ושלשום בין רבנן ובית הלל ורבי אליעזר ובית שמאי, שרבי אליעזר ובית שמאי אומרים שצריכים לפחות שלושה ימים בשביל לבטל אבלות, זה לא תלוי בזה. זה היה הסעיף הראשון לגבי תפילין. סעיף שני ראינו עוד שלושה איסורים שהם גם לא כל היומים, וזה איסור מלאכה למי שמתפרנס מן הצדקה, שהוא אסור רק שלושה ימים, דבר שני ללכת לבית אבל, רק שלושה ימים, ואיסור שאלת שלום, שראינו למסקנה שיש בזה שלושה שלבים. שלב ראשון, בשלושת הימים הראשונים הוא לא שואל אחרים, לא שואלים אותו, ואם שאלו, הוא גם לא משיב. אחרי זה עד סוף השיבה, גם כן הוא לא שואל ולא שואלים אותו, אבל אם שאלו, הוא כן משיב. שלב שלישי, עד השלושים לשאר הקרובים, או עד שנה להורים שלו, הוא שואל אחרים, אם שאלו אותו, הוא גם משיב, אבל לא שואלים אותו. זה השלב השלישי, שהוא נגמר בשלושים או אחרי שנה, ואחרי השלב הזה, אז כשפוגשים אותו, כבר לא מנחמים אותו כרגיל, כי זהו, נגמרה אבלות, אבל אפשר לנחם אותו מהצד, לומר לו בקצרה, תנוחמו, ושיהיה בשורות טובות, כל טוב.